say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, י' בכסלף תשפ' עם מסכת נידה דף ממוו. ובספירת הגומר למור, היום זך דפים וזך ימים. לסיום השס בעזרת השם ובישועתו. בשבת קודש פרשת ואיגש, זין בתיבת תשפ'. השתבח שמו הגדול עד. ובפרפראות לחוכמה לא הם הגימטריות. 27 דפים לסיום השס תשפ' זה בגימטריה 2428. בדיוק הפסוק בתהילים קי"ט בכל איבידר אשתיך, אל תשגייני ממצוותיך. 27 ימים לסיום השס תשפ' זה בגימטריה 2394. בדיוק הגימטריה של הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך. סיום השס תשפ' קרב ובא, ההתרגשות גואה, וההודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו לעד ולעולמי עולמים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת וייצא. אז למדנו את דפים מ"ד ומ"ה במסכת נידה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע נאמר לגבי זיווה איש איש, והתשובה לרב יהודה לרבות תינוק בן יום אחד, לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, לפי שדיברה תורה בלשון בני אדם. שאלה שנייה, מדוע נאמר לגבי בת כהן שניסית לישראל גם כנעוריה וגם וזרע אין לה? והתשובה, אילו לא נאמר אלא וזרע אין לה, הייתי אומר שדווקא ולד פוסלה מלשוב לבית אביה, משום שמתחילה בבית אביה הייתה גוף אחד וכעת הם בית גופים. אבל עובר אינו פוסלה, שהרי כעת היא גוף אחד כבתחילה, לכן נאמר כנעוריה. ואילו לא נאמר אלא כנעוריה, הייתי אומר שדווקא עובר פוסלה, משום שמתחילה הייתה גוף ריק וכעת היא גוף מלא, אבל ולד אינו פוסלה, שהרי כעת היא גוף ריק כבתחילה, לכן נאמר וזרע אין לה. שאלה שלישית, במה מדובר שתינוק פוסל מן התרומה ואת מי הוא פוסל? והתשובה, בכהן שיש לו בית נשים אחת גרושה ואחת שאינה גרושה, ויש לו בנים משאינה גרושה שהם כהנים כשרים, ותינוק בן יום אחד מהגרושה שהוא חלל, ומת הכהן והשאיר להם עבדים, ותינוק זה פוסל את העבדים מלאכול בתרומה. שאלה רביעית, מה דין עובר במקרה הזה ומדוע? התשובה, לחכמים אינו פוסל העבדים ולרבי יוסי פוסל, ולפי רשי, הטעם של חכמים משום שלעובר אין שחייה בירושה ולרבי יוסי יש לו שחייה. ואילו התוספות מפרשים שלכול העלמה יש לו שחייה, הטעם של חכמים משום שמיעוט העוברים נולדים זכרים ואילו חוששים למיעוט, ולרבי יוסי חוששים למיעוט. שאלה חמישית, מה נפקא מינה בדין תינוק נוחל ומנחיל ומדוע דווקא תינוק ולא עובר? והתשובה, לרב ששת שהוא יורש את אמו להוריש לאחיו מן האב, ועובר לא משום שאין הבן יורש את אמו בקבר. ולרבה שהוא ממעט מחלק הבכור, אבל עובר שאינו ממעט מחלק בכורה, שהרי נאמר וילדו לו. שאלה שישית, ממתי ביאת בת נחשבת ביאה לחכמים ולרבי מאיר? התשובה, לחכמים משתהה בת ג' שנים ויום אחד, בדעת רבי מאיר יש אומרים היום האחרון של השנה, שנת ג', יש אומרים היום השלושים של שנת ג', ויש אומרים יום ראשון של שנה שלישית. שאלה שביעית, מה נפקא מינה אם בתוך ג' שנים בתולי הניטלים וחוזרים או שאינם ניטלים כלל לפי האבה אמינה? התשובה, כגון שבעל קטנה בתוך ג' שנים ומצא דם, ובעל לאחר שהיא גדילה והיא בת ג' ויום אחד ולא מצא דם. שעל הצד שהבתולים ניטלים בתוך ג' אלא שחוזרים, כאן אפשר שמתוך שבעלת הדיר לא הייתה להם שעות לחזור ואין מחזיקים אותה כזונה, ועל הצד שאינם ניטלים, בהכרח שבאה עליה אחר לאחר שנעשית בת ג' וזונה היא ופסולה לכהונה. שאלה שמינית, מה נפקא מינה בספק הזה למסקנה? והתשובה, לפירוש הראשון כגון שבעל בתוך ג' ומצא דם. שעל הצד שהבתולים ניטלים וחוזרים זהו דם בתולים, ועל הצד שאינם ניטלים זהו דם נידה. לפירוש השני בתוספות כגון שבעל בתוך ג' ומצא דם, ובעל לאחר ג' ומצא דם, והנפקא מינה על הדם שמצא לאחר ג'. שאלה תשיעית. מי הם ג' אנשים המותרות לשמש במוח לרבי מאיר ומדוע? והתשובה א' קטנה שמה תתבר ותמות, ב' מעוברת שמה תעשה וברה סנדל, ג' מניקה שמה תגמול את בנה וימות. והשאלה האחרונה, מה דין בת ובן לעניין נדרים לרבי ולרבי שמעון בן אלעזר? והתשובה לרבי בת פחותה מיוד א' שנים ויום אחד, ובן פחות מיוד ב' שנים ויום אחד, אפילו אמרו שיודעים לשם ינדרו ואין זה נדר, ובת יוד א' שנים ויום אחד ובן מיוד ב' שנים ויום אחד נדרם נבדקים. בת מיוד ב' שנים ויום אחד ובן מיוד ג' שנים ויום אחד אפילו אמרו שאינם יודעים לשם ינדרו נדרם קיימים. ולרבי שמעון בן אלעזר, דין האמור בבת נוהג בבן, והאמור בבן נוהג בבת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בשיעור הקודם. ערב שבת קודש פרשת וייצא. דפים הם ד' והם ה' במסכת נידה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע. יוד בחסלב תף שין פי. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ו במסכת נידה. מרחק 27 ימים ודפים. מסיום השס בעזרת השם ובישועתו. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בעזרת השם ובישועתו כעת. בדף מ"ה עמוד ב' בשורה הראשונה מן המשנה הפותחת במילים, בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה ממשיכה לפרט את הדינים השייכים לתקופות השונות של חיי האדם, ומבארת את דין השנה הסמוכה לזמן הגדלות הנבדלת בהלכות מיוחדות בהלכות נדרים. אומרת המשנה, בת 11 שנה ויום אחד, ואומר המגן אברהם באורח חיים סימן נון ג' סעיף קטן י' ג', שמוזכר בשס ויום אחד, אין הכוונה שעברו 11 שנה ועוד יום אחד שלם, אלא שמלאו לה 11 שנים שלימות, והתחילה את היום הראשון של שנת ה-12. אם כן אומרת המשנה, בת 11 שנה ויום אחד שנדרה או הקדישה, נדר שאסרה על עצמה או על אחרים דבר מה, כגון שאמרה כיכר זו אסורה כקורבן, והקדש הוא כגון שהקדישה בהמה למזבח או שער חפציה לבדק הבית. נדריה נבדקים, בודקים אותה אם ידעה לשם מי נדרה ולשם מי הקדישה, שאם ידע נדרה נדר והקדשה הקדש, ואם לא ידע אין בדבריה כלום. בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימים ללא בדיקה מכיוון שהיא גדולה. ובודקים אותה כל שנת ה-12, שאפילו אם נבדקה בתחילת השנה ולא ידעה, שמה תדע אחר כך. ואם ידע בתחילת השנה, שוב אין צריך לבודקה. כך אומר הכסף משנה בהלכות נדרים פרק י' הלכה ב', הוא מוסיף שאפשר שלרמב״ם הייתה שם גרסה אחרת. ולפי הפירוש כאן, שאפילו אם ידע לשם היא נדרה בתחילת השנה, מכל מקום היא נדרה בהמשך השנה, בודקים אותה שוב. בין 12 שנה ויום אחד שנדר או הקדיש, נדריו נבדקים אם ידע לשם היא נדר ולשם היא הקדיש. בין 13 שנה ויום אחד נדריו קיימים ללא בדיקה, לפי שהוא גדול. ומדובר שהביא שתי שערות כמבואר בהמשך בגמרא. ובודקים אותו כל שנת ה-13. קודם לזמן הזה, לפני עונת הנדרים, והיינו בת שטרם מלאו לה 11 שנה, או בן שטרם מלאו לו 12 שנה. אף על פי שאמרו, יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו. אין נדריהם נדר ואין הקדשם הקדש, משום שעדיין קטנים הם. לאחר הזמן הזה, דהיינו בת מאז שמלאו לה 12 שנה, ובן מאז שמלאו לו 13 שנה, והביאו שתי שערות, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, נדרה נדר והקדשן הקדש, משום שגדולים הם, ואינם נחשבים כשוטים מחמת חיסרון ידיעה זו. אבל תוך הזמן הזה, אם יודע לשם מי נדר, הרי זה נדר, ואם אינו יודע, אין זה נדר, משום שקטנו. זוהי המשנה שלנו, בדף מ"ה עמוד ב', בטרם שניגש ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, נרחיב בכמה עניינים כלליים השייכים לסוגייתנו. נאמר בתורה, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, השם איש מורה על אדם גדול, והמילה יפלי יפרש. מכאן למדו חז"ל לקמן בדף מ"ו ובמסכת תמורה בדף הראשון, שישנם שני סוגי אנשים הראויים לנדור. א', איש, והיינו אדם גדול, ב', מי שיודע לפרש את נדרו, כלומר המבין את מהות הנדר, בכך שיודע לשם מי הוא נודר. וזה ייתכן גם בקטן. אבל היות ונאמר יפלי, והיפלי נאמר בסמוך לאיש, דרשו חכמים שמדובר דווקא ממי שעל כל פנים קרוב להיות גדול. והיינו בשנה הסמוכה לזמן גדלותו. וזהו הנקרא מופלה הסמוך לאיש. כלומר, מי שיודע לפרש את נדרו, וזה קורה בשנה הסמוכה להיותו איש. דין גדלות שאז הקטן נעשה איש תלוי בשני דברים. א', שנים, שיהיה בין 13 שנה ויום אחד לזכר, או 12 שנה ויום אחד לנקיבה. ב', סימנים, שתי שערות באותו המקום, ואין אדם נעשה גדול עד שימלאו לו שני הגדלות וגם יביא סימנים. נמצא לפי זה שבין 13 שנה ומעלה, או 12 שנה ומעלה בבת, שהביא שתי שערות, והרי זה בכלל איש ונדריו נדרים, אפילו אם אינו יודע לשם מנדר, שלא נאמר התנאי של יודע לשם מנדר, אלא בקטן. ובמשך שנה שלפני זמן גדלותו, הוא בכלל מופלא הסמוך לאיש, שאם יודע לשם מי הוא נודר, נדריו נדרים, ואם אינו יודע, אין נדריו נדרים. כאמור, זמן הגדלות אינו בהכרח כשנעשה בין 13 שנה ויום אחד, כי ייתכן שלא יביא שערות עוד זמן רב לאחר מכן. אבל כיוון שרוב האנשים מביאים שערות כשהם בני 13 שנה ויום אחד, הולכים אחרי הרוב, ולכן למעשה הדין מופלא הסמוך לאיש, הוא מבין 12 שנה ויום אחד בזכר, ומבת 12 שנה ויום אחד בנקבה. זהו שנאמר במשנתנו שבת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים, שכיוון שהיא בשנה הסמוכה לגדלותה, אם יודעת לשם מי נדרה, הרי היא בגדר מופלא הסמוך לאיש, ונדריה נדרים. ועוד נאמר במשנה שכאשר היא בת 12 שנה ויום אחד, נדריה קיימים, ואפילו אם לא ידע לשם מי נדרה, והטעם, לפי שהיא גדולה, ומדובר שהביאה שתי שערות. כך לשיטת רשי, שיטת הרמב״ם, שהם הגיעו לשני הגדלות, אפילו אם לא הביאו שתי שערות, והם קטנים לשאר דיני התורה, מכל מקום נדריהם נדרים, אפילו אם לא ידעו לשם מי נדרו. אף על פי של ההלכה, הדין של מופלא הסמוך לאיש הוא מדאורייתא, כאמור ברמב״ם הלכות נדרים פרק י' הלכה ד', ישנם המוראים החולקים על כך, לקמן בדף מ"ו עמוד ב' וסוברים, שהדין הזה הוא רק מדרבנן, אבל מדאורייתא רק נדרי אדם גדול, הם נדרים. כאמור, זהו ההסבר למשנתנו בדף מ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בקשה הגמרא שלכאורה חלק מדברי המשנה מיותרים, וכיוון דתנא, כיוון ששנה התנא. בת 11 שנה ויום אחד נדרי הנבדקים, שפירושו שכל שנת ה-12 מתחילתה ועד סופה צריכה בדיקה, ממילא מבינים שלאחר מכן אין צריכה בדיקה. ואם כן, מה ששנה התנא לאחר מכן בת 12 שנה ויום אחד נדרי הקיימין, למה לי? לאיזה צורך זה נשנה? מתרצת הגמרא, לולי זה סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר שבודקין אותה לעולם, וכוונת המשנה להשמיע רק שמאז שהיא בת 11 שנה ויום אחד בודקים אותה ולא לפני כן. כמה שמלן, לכך השמיע הטענה שאין הדבר כך, שאין בודקים אלא אותה השנה בלבד, וכאשר נעשית בת 12 שנה ויום אחד נדרי הקיימים ללא בדיקה. ממשיכה הגמרא להקשות על הפסקה הבאה במשנה, לכאורה היא מיותרת, וכיוון דתני, כיוון ששנה התנא בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימין, אם כן מה ששנה בהמשך בודקין כל 12, למה לי? לאיזה צורך זה נשנה? הרי כבר שנה התנא שמיום הראשון של שנת ה-12 מתחילים לבדוק, ואין נדריה קיימין בלא בדיקה עד יום הראשון של שנת ה-13, והיינו כשהיא בת 12 ויום אחד. אם כן, מבואר מתוך זה שכל שנת ה-12 הוא זמן בדיקה. תרצת הגמרא לולי הפסקה הזו, סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר, שואיל ואמר מר נאמר בגמרא לאל בדף מ"ה עמוד א', 30 יום בשנה חשובים שנה, שם זה נאמר בשיטת רבי מאיר שכאשר מלאו לתינוקת שתי שנים ושלושים יום הרי בת ביה, והטעם שדינה משתנה דווקא ביום זה, לפי ש-30 יום בשנה יש להם חשיבות של שנה, איך דבדקנה, כאשר בדקנו אותה בתוך 30 יום הראשונים של שנת ה-12 ועד סוף ה-30, לא ידע להפלות, לא ידע לפרש לשם מי נדרה, אי מתו לא לבדוק, נאמר ששוב אין לבודקה ונחזיקנה כקטנה שאין נדרי הנדרים. כמה שמלן, לכן נשמיע התנה שאין הדבר כן, אלא בודקים אותה כל שנת ה-12. ממשיכה הגמרא להקשות, וליתנה ניתרתי בבי, ישנה התנה, רק את שתי הפסקאות האלה, השנייה והשלישית, והיינו, בת 12 שנה ויום אחד נדרי הקיימין ובודקין כל 12, ומתוך ששונה התנה ובודקים כל 12, מובן שלפני שנת ה-12 אין בודקים. ואם כן, מה ששנה בפסקה הראשונה, בת 11 ויום אחד נדרי הנבדקין, למה לי לשם? איזה צורך זה נשנה? מתרץ את הגמרא, אי צריך. נצרח התנה לשנות גם את הפסקה הראשונה, משום שלולי זה, סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, סתמה, באופן רגיל, בשנת ה-12 בעיה בדיקה, צריכה בדיקה, ואילו בשנת ה-11, לא בעיה בדיקה, לא צריכה בדיקה, כי פשוט שאינה יודעת. ואיך דחזין על הדחריף התפי? אבל איפה שראינו בה שהיא חריפה ופיקחית יותר מהרגילות, מבדקה, נבדקת אפילו בשנת ה-11, ואם ידע לשם היא נדרה, נדרה נדר, כמה שמלה, לפיכך השמיע הטענה, שרק כשהיא בת 11 ויום אחד מתחילים לבדוק אותה ולא לפני כן. מקשה הגמרא על הסיפה של המשנה, מה ששנינו קודם הזמן הזה, אף על פי שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, אין נדריהם נדר, וכן מה ששנינו אחר הזמן הזה, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשמי נדרנו, לשמי הקדשנו. נדרה נדר והקדשן הקדש, למה לי? לאיזה צורך זה נשנה? הרי העניין מבואר מתוך הרישה של המשנה. מתרץ את הגמרא לולי הסיפה. סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, הני מילי יחד אלוקה אמרי, הנו, שהדברים האלו נאמרו דווקא באופן שלא אמרו, הם הקטנים מעצמם, שיודעים או אינם יודעים לשם מי נדרו, שבזה אומרים אנו, שלפני הזמן הזה מן הסתם אינם יודעים ואין צריך לבדוק, ואחרי הזמן הזה מן הסתם יודעים ואין צריך לבדוק, אבל איך הדקה אמרי, הנו, אבל איפה שאמרו הם בפירוש, קודם זמן זה שהם יודעים, או שאמרו לאחר זמן זה שאינם יודעים, נסמוך עליו, נסמוך עליהם, כמה שמלן, לפיכך השמיע הטענה, שאין הדבר כן. ולא משום שאין אנו סומכים עליהם, אלא משום שלפני ואחרי הזמן, אין הדבר תלוי בידיעתם לשם מי הם נודרים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, קודם הזמן, הרי נאמר בגמרא לאל שהטעם שהוא צריך הטענה לשנות ברישה, בת 11 שנה ויום אחד, נדרי הנבדקים זה בשביל להשמיע, שאפילו אם היא חריפה ופיקחת, אין בודקים אותה קודם לכן, וקשה שלכאורה זה מיותר, שהרישנינו כאן בסיפה, שלפני הזמן אפילו אם אמרה שהיא יודעת לשם מי נדרה, אין בדבריה כלום. תרצים התוספות שהמשנה נשנתה בדרך של לא זו אף זו, דהיינו שהטענה הולך ומוסיף חידוש על הנאמר לאל. דהיינו, שלא רק אם היא פיקחת אין בודקים אותה לפני הזמן, אלא אפילו אם אמרה היא עצמה שהיא יודעת לשם מי נדרה, אין בדבריה כלום. אומרת הגמרא במשנה מבואר שנקבה מתבגרת לפני הזכר, מביאה הגמרא שיטה חולקת על כך. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא המפרשת את משנתנו, אילו דברי רבי, מה שנאמר במשנה זו שיטת רבי, אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, דברים האמורים בתינוקת שאמרת, שמ-11 בודקים אותה ומ-12 נדרי הקיימים, לפי האמת בתינוק אמורים, ודברים האמורים בתינוק שאמרת שמ-12 בודקים אותו ומ-13 נדריו קיימים, לפי האמת בתינוקת אמורים, שתינוק ממהר להתחכם יותר מתינוקת, ומבארת הגמרא את מקורותיהם של התנאים. אמר רב חסדא מאי תמא דרבי, מה מקורו של רבי שהתבגרות הנקבה קודמת להתבגרות הזכר? דכתיב נאמר ביצירת האישה, ויבן השם אלוקים את הצלע. יש לדרוש ויבן מלשון בינה, מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתירה באישה יותר מבאיש, כלומר הקדים בבינה לפני האיש, כלומר מסביר התוספות ראש, אין כוונת המאמר שאישה עולה במעלת הבינה על פני האיש, אלא שהיא ממהרת לבוא לכלל בינה. ומבארת הגמרא כיצד נדרש הפסוק הזה לפי השיטה השנייה, ועידה חתן האחר, דהיינו רבי שמעון בן אלעזר סובר, הוא מבא אליי. הפסוק הזה נצרח לדרשה לחדר ריש לקיש, מה שדרש ממנו ריש לקיש. מה שכתוב ויבן, לאמר ריש לקיש משום רבי שמעון בן מנסיה, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, מלמד שכלעה הקדוש ברוך הוא לחווה, עשה לה צמה והביאה. אצל אדם הראשון מקושטת, שכן בקרחי הים קרורין לקלעיתה לצמה בנייתה. ולכן יש לפרש את הלשון ויבן מלשון קליית השיער. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון בן אלעזר, ורבי שמעון בן אלעזר מה היא טעמה? לדעתו שזמן ההתבגרות של הזכר קודם לשל הנקבה. מה טעמו? משיבה הגמרא, אמר רב שמואל ברבי יצחק, מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו, נכנסת בו ארמומית, פיקחות תחילה, לפני התינוקת. אומר התוספות ראש, ואפילו תינוק שאין לו רב, רגיל הוא לבוא ולצאת עם בני אדם ומתפקח מהר יותר. ואפילו אין רגיל כלל, אין תולדתו משתנית מאבותיו ואבות אבותיו. ולשאל הראש, מה המקור לכך שבין 13 שנה ויום אחד נעשה גדול, ולא בפחות מכן? הוא השיב שהשיעור הזה הוא הלכה למשה מסיני, והוא בכלל שאר השיעורים שנמסרו למשה בעל פה. מבררת הגמרא את דינה של התינוקת בשנתה ה-12 ותינוק בשנתו ה-13. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. תוך זמן, תינוקת מאז שהיא בת 11 שנה ויום אחד, עד שהיא בת 12 שנה ויום אחד, וכן תינוק מבין 12 שנה ויום אחד עד בין 13 שנה ויום אחד, האם דינם בשנה זו כלפני זמן, כשנה שלפני כן, כלומר שהם קטנים, או כלאחר זמן, או כשנה שלאחרי זה והיינו שהם גדולים. מבררת הגמרא למה היא הלכתה לגבי איזה הלכה הסתפקו כך, היא לנדרים, אם לעניין דיני הנדרים, הרי נתבהר כבר במשנה ששנה זו לאו כלפני זמן דמיה, לא נחשבת כלפני זמן ולאו כלאחר זמן דמיה, אלא יש לה דין בפני עצמו, שלפני הזמן אפילו אם ידעו לשם מי נדרו אין נדרם נדר, ואחר הזמן אפילו אם לא ידעו לשם מי נדרו נדרם נדר, ואילו בתוך הזמן תלוי אם ידעו לשם מי נדרו או לא, אז זה דין בפני עצמו. אלא ודאי שהספק הוא לעניין עונשים, שהסתפקו מהי, מה דינם? האם הם גדולים ובני עונשים להיענש בבית דין על עבירה שעשו, או שקטנים הם ואינם בני עונשים? והגמרא מביאה את המילה עונשים כדוגמה. הספק הוא באמת לגבי כל הדינים שתלויים בגדלות, כמו חליצה, קידושין, וכן חיוב בכל המצוות מן התורה. ומדובר באופן שהביאו שתי שערות שהם סימני הגדלות שהם לא כן, אפילו לאחר הזמן קטנים הם ואינם בני עונשים. מביאה הגמרא את שיטות האמוראים בנידון הזה. רב ורבי חנינה, דאמרי תרוויו, אמרו שניהם תוך זמן כלפני זמן, וקטנים הם באותה השנה, ואינה בני עונשין. רבי יוחנן ורבי ישוע בן לוי, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו תוך זמן כלאחר זמן, וגדולים הם ובני עונשים. מביאה הגמרא סימן לזיכרון שלא להחליף את דברי החולקים. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, וזאת לפנים בישראל. פסוק במגילת רות, המילה לפנים רומזת שתוך זמן כלפני זמן, והמילה וזאת היא לשון נקבה. מכאן סימן לזכור שרבי חנינה ששמו הוא לשון נקבה, חנינה, הוא שאמר שתוך זמן כלפני זמן. עוד פירוש מפרש רשי, שהסימן הזה רומז לשמו של רב, שאמר גם הוא שתוך זמן כלפני הזמן, שאותיותיו מובלעות במילה בישראל. אילו תוסות הראש פרש, הרי רבי יהושע בן לוי היה לוי, והחולקים עליו היו ישראל, וזה הפירוש של הסימן, שאותם שהם ישראל אמרו לפנים, והוא לא. אילו הגאות הבך פרש, שהמילה בישראל בגמטריה, רב ורבי חנינה. מקשה הגמרא לשיטה שתוך זמן כלאחר הזמן. מיטיב רב אמנונה, הקשה רב אמנונה, שנינו במשנתנו, אחר זמן הזה, אחרי 12 ויום אחד לנקבה ואחרי 13 לזכר, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, נדרם נדר והקדשה נקדש. ויש לדייק, דווקא אחר הזמן הזה הדין כך, שהם נחשבים גדולים, אבל התוך זמן כלפני זמן, הם נחשבים קטנים. מנסה רבה לדחות את ההוכחה הזו של רב אמנונה. אמר לי רבה לרב אמנונה, אימה רישה, תראה מה כתוב ברישה, ותראה שיש לדייק ממנה להפך, מה שנינו בה. קודם הזמן הזה, אף על פי שאמרו, יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, אין נדרם נדר ואין הקדשה נקדש, ויש לדייק שדווקא לפני הזמן הם כקטנים. אבל תוך הזמן, כלאחר זמן, שהם גדולים. אבל מבארת הגמרא שרבה לא הבין את כוונת רב אמנונה, ולא היא. אין זו דחייה לדברי רב אמנונה, אלא רב קטאי. רב טעה בהבנת דבריו. הוא סבר, רב הסבר שרב אמנונה ממשנה יתירה כדייק, שרב אמנונה מדייק מפסקה מיותרת במשנה. זאת אומרת שאין הדיוק הזה מוכרח מצד עצמו, אלא כיוון שהתנה שנה פסקה מיותרת על כוחה רוצה ללמד בזה דבר מה, ומכאן דייק רב אמנונה את דבריו לפי הבנת רבה. ועל זה הקשה רבה, עד דייק מסייפה לידוק מרישה. עד שהוא מדייק מהסייפה שידייק מהרישה, להפך. אבל ולא היא, לא זו הייתה כוונת רב אמנונה, אלא רב אמנונה מגוף הדמתניתין כדייק. מגוף דברי המשנה מדייק רב אמנונה ומוכיח את דבריו. דהיינו שאין בדברי המשנה שום פסקה מיותרת, כמו שנתבאר בגמרא לאל שכל דברי המשנה נצרכים, וצריך היה לשנות שקודם הזמן הזה אף על פי שאמרו, יודעים אנו לשם מי נדרנו, ואחר הזמן הזה אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, אין בדבריהם כלום, משום שאי אפשר ללמוד זאת מהרישה. לפי שיש מקום לומר, שכל מה ששנינו ברישה מדובר באופן שלא אמרו הם, אבל כשאמרו הם שיודעים או שאינם יודעים, נסמוך עליהם. וכיוון שרב אמנונה אינו מדייק את דבריו מפסקה מיותרת, אלא מעצם דברי המשנה, לא שייך להקשות עליו עד שאתה מדייק מהסייפה, תדייק הפוך מן הרישה. אז עוד פעם אומרת הגמרא, רב אמנונה מגוף הדמתניתן כדייק, מגוף דברי המשנה הוא מדייק ומוכיח את דבריו. מה הוא מדייק? הלאחר זמן היחידמי, מה ששנינו שלאחר זמן אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, נדרם נדר, כיצד מדובר? הידה לא הייתי שתי שערות, אם לא הביא שתי שערות באותו מקום שהם סימני הגדלות, הרי קטנו, ומדוע נדרו נדר? אל עליו, אלא ודאי מדובר דאיתי שתי שערות, מדובר שהוא הביא שתי שערות, וטעמה, והסיבה שהשערות נחשבות סימן משום דלאחר זמנו, שבאו השערות אחרי 13 שנה ויום אחד, דגמרה לה למילטה, שאז נשלם עניין גדלותו בין בשנים ובין בשערות. אבל אם הביא שערות בתוך זמן, נחשבות כבאו לפני זמן, שאין שומה. כלומר, כשערות שדרכן לצמוח על גבי הבלת, שאינם נחשבות סימן. כמו שאומרים בקטן, שהביא שערות, ומוכח שתוך הזמן, והיינו שנת ה-13 לזכר ו-12 לנקבה, הדין הוא כלפני הזמן, שקטנים הם לעניין עונשים ושאר דיני התורה, שימלאו 13 שנים לזכר ו-12 לנקבה. הגמרא מביאה ראיה נוספת שתוך הזמן כלפני הזמן נחשב. ועוד מיטיב רבי זיירה, ועוד הקשה רבי זיירה לשיטה, שתוך זמן נחשב כלאחר זמן. שנינו בברייתא, על הפסוק איש או אישה כי יפליל אינדור נדר, ספר במדבר פרק ו' פסוק ב', מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב במילה איש, לרבות בין 13 שנה ויום אחד, שאף על פי שאינו יודע להפליא, אף על פי שאינו יודע לפרש, את עניין נדרו, שאינו יודע לשם מי נדר, מכל מקום נדריו קיימים. וביאור הדרשה, אם היה כתוב רק כי יפלי, היינו אומרים שכל מי שיודע להפלות, שיודע לשם מי הוא נודר, אפילו קטן בין 8 או 9 שנים, נדרו נדר, ממה שנאמר איש, למידים שמה שנתרבה קטן מכי יפלי, היינו קטן הסמוך לאיש, בתוך שנתו, לפני היותו גדול. ומה שמה כמו כן, שדין איש שונה מדין קטן היודע להפלות, היינו שכשהוא איש, נדרו נדר אפילו אם אינו יודע לשם מי הוא נודר. והרי את הגמרא היחידה מכיצד מדובר בברייתא. הידה לא הייתי שתי שערות, אם עדיין לא הביא שתי שערות, קטנו. ולא שייך לקרוא לו איש. אלא לאו דה הייתי שתי שערות, אלא ודאי מדובר שהוא הביא שתי שערות, מדייק את הגמרא. וטעמה הסיבה שהוא נקרא איש משום דה בן 13 שנה ויום אחד הוא, דה אבלי, אז הוא נקרא איש, והיינו שהוא גדול, התוך זמן, אבל בתוך זמנו בשנתו ה-13, כלפני זמן, שקטנו, אם כך טיופתה, פירחה על השיטה שסברה שתוך זמן נחשב כלאחר זמן. נסה הגמרא לומר שהנידון אם תוך זמן נחשב כלאחר זמן או כלפני הזמן, זוהי מחלוקת תנאים. אמר רב נחמן כתנאי, מחלוקת האמוראים בעניין תוך הזמן היא בעצם כמחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, בן 9 שנים והיינו תינוק שמלאו לו 8 שנים והוא בשנתו התשיעית, שהביא שתי שערות, הרי זו שומה, הרי זו יבלת, כלומר, אין שערות אלו נחשבות סימני גדלות, אלא הם כשערות שדרכם לצמוח על גבי יבלת. ואם הביא שתי שערות מבין 9 שנים ויום אחד, ועד 12 שנה ויום אחד, גם זו שומה ואינן סימן גדלות. אלו הם דברי חכמים. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מבין 9 ויום אחד ועד בין 12 ויום אחד, הרי זה סימן גדלות. בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, לדברי הכל, הרי זה סימן. באופן הראשון שהביא שתי שערות לפני שנשלמה השנה התשיעית, גם רבי יוסי ברבי יהודה מודה שזה לא סימן. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא הזו, הגוף הקשיא. דברי הברייתא סותרים את עצמם. אמרת ברישא, מבין 9 ועד 12 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, הרי זו שומה לדברי חכמים. משמע, ה-13 גופה, שערות שהביא בשנת ה-13, הרי הם סימן אפילו לדברי חכמים. ועד ארתני, ושוב הוא שונה בסיפה, בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, הרי הם סימן. משמע, ה-13 גופה, שערות שהביא בתוך השנת ה-13, הרי הם שומה. מציעה הגמרא יישוב לסתירה הזו, מה אליו? האם לא ניתן ליישב את הסתירה בכך שנאמר, תנאי, שהברייתא מביאה שתי שיטות חלוקות בדברי התנאים. היינו שמלבד המחלוקת בין רבי יוסי ברבי יהודה לחכמים, ישנן שתי שיטות בדעת חכמים עצמם. דמר סבר, התנא של הרישא סובר תוך זמן כלאחר זמן, ולכן שערות שבאות בתוך שנת ה-13 מאבות סימן, ומר סבר, התנא של הסיפא סובר תוך זמן כלפני זמן, ולכן שערות שבאות בתוך שנת ה-13 אינן סימן אלא שומה. והיינו שמחלוקת האמוראים המובאת לעיל היא מחלוקת תנאים בברייתא. דוחה הגמרא ומיישבת את הברייתא באופן אחר ואומרת לא, דכולי עלמא לדברי הכל תוך זמן כלפני זמן, כמו שהסיקה הגמרא להיל. וישוב הסתירה הוא, אידי ואידי שתי הפסקאות הסותרות עוסקות בתינוקת, ורישא, ברישא שמדויק ממנה שמ-12 ויום אחד הרי זה סימן, היא שיטת רבי, הסובר, שזמן גדלות הנקבה הוא מ-12 שנים ויום אחד, וסיפה, מן הסיפה שמדויק ממנה שאין זה סימן, עד 13 ויום אחד, זוהי שיטת רבי שמעון בן אלעזר, הסובר, שזמן גדלות הנקבה הוא מ-13 שנים ויום אחד. וכפי שהובא מחלוקתם לאל בדף ממהי עמוד ב', רבי סובר שזמן הגדלות הוא 12 ויום אחד לנקבה ו-13 ויום אחד לזכר, ורבי שמעון בן אלעזר סובר 13 ויום אחד לנקבה ו-12 ויום אחד לזכר. והיא באה את אימה, ואם תרצה תאמר יישוב אחר לדברי הברייתא, הווה רישא והסיפה עוסקות בתינוק, ורישא שמדויק ממנה שמ-12 ויום אחד הרי זה סימן, זו שיטת רבי שמעון בן אלעזר, וסיפה שאינו סימן עד 13 ויום אחד היא שיטת רבי. והיא באה את אימה יישוב שלישי אם תרצה תאמר, הווה רישא וסיפה נאמרו בשיטת רבי, הסיפה שמבואר בה שמ-13 ויום אחד נחשב סימן מדברת בתינוק, הרישא שמדויק ממנה שמ-12 ויום אחד נחשב סימן מדברת בתינוקת. והיא באה את אימה יישוב רביעי אם תרצה תאמר, הווה רישא והסיפה נאמרו בשיטת רבי שמעון בן אלעזר, הרישא שמ-12 נחשב סימן מדובר בתינוק, הסיפה שרק מ-13 נחשב סימן מדובר בתינוקת. מביאה הגמרא שיטה נוספת המוזכרת בברייתא. שנינו בברייתא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מבין 9 ויום אחד ועד 12 ויום אחד סימן. אמר רבי קרוס פדאי, בריידי רבי שבתאי, בנו של רבי שבתאי, והוא שעוד דן בו. מדובר שהשערות האלה נושרו בו עד שנעשה בין 12 ויום אחד. אבל אם נשרו בינתיים, נתברר הדבר שלא היו אלו שערות של סימן, אלא שומה. ואין אומרים כן אלא בשערות הבאות בין 9 שנים ויום אחד ל-12 שנים ויום אחד. לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, אבל שערות הבאות לאחר מכן, הם סימן ודאי אפילו אם נשרו. כמבואר בגמרא לקמן. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לרבי קרוס פודאי. תניא נמי יחי שנינו גם כן כך בברייתא, בין 9 שנים ויום אחד שהביא שתי שערות, הרי זו שומה. מבין 9 ועד 12 שנה ויום אחד, והשערות עודן בו, גם כן שומה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, באופן זה שנשארו בו עד 12 שנה ויום אחד, הרי זה סימן. מביאה הגמרא את דברי רבא המסיק, הלכה בנוגע לנידון של תוך זמן. אמר רבא, הלכתה, תוך זמן כלפני זמן. מביאה הגמרא את דברי רבא בצורה אחרת. רב שמואל בר זוטרא מתנילה לשמעתא דרבה בהאי לישנה. הוא שונה את השמועה של רבה שמבואר ממנה שתוך זמן כלפני זמן, בלשון הבאה. אמר רבה קטנה שמת אביה והסיועה אמה או אחיה, שהרי מדין תורה אין קטנה יכולה להתקדש אלה על ידי אביה, אבל חכמים תקנו שגם קטנה שמת אביה תוכל להינשא על ידי אמה או אחיה, ולא תקנו את הקידושין הללו כקידושין גמורים, שכן בקידושין גמורים אין אישה יוצאת אלא בגט, אבל בקידושי קטנה שעל ידי אחיה ואמה אינה צריכה גט אלא די לה במיעון, והיינו שאומרת בפני שניים אין רצוני בבעלי וחוזרת לבית אמה, וכל זה בעודה קטנה, אבל אם הגדילה תחת בעלה ובעליה, מאחר שאישה נקנית בביאה מן התורה והוא בא עליה לשם אישות, הרי זו אישת איש מדאורייתא, ושוב אינה יוצאת במיעון אלא בגט, ואפילו אם הגדילה ולא בא עליה לאחר מכן, אינה יוצאת במיעון אלא צריכה גט מדרבנן. כך הרמב״ם בלכות גירושין פרק י"א. אם כן אמר רבה קטנה שמת אביה והסיעו אמה או אחיה, כל 12 שנה ממאנת והולכת לה ואינה צריכה גט, משום שעדיין קטנה היא, מכאן ואילך מבת 12 ויום אחד, אינה ממאנת אלא צריכה גט כדין גדולה ואינה חולצת. אם נתקדשה קידושין גמורים על ידי אביה ואחר כך מת בעלה, הרי היא עומדת בפני אחי בעלה לאיבום או לחליצה, וזו אף שמלאו לה 12 שנה, אינה יכולה לחלוץ, אלא יש לה דין קטנה שצריכה להמתין עד שתגדיל ורק אז תחלוץ. מבואר על כל פני בתחילת דברי רבה שקטנה גם בשנתה ה-12 ממאנת, ואין חוששים שהביאה שתי שערות. ועל כוחך התם, לפי שאפילו אם תביא שתי שערות אינן אלא שומה, וקטנה היא. מכאן הוכחת הגמרא בדעת רבה שתוך הזמן כלפני הזמן, שהרי מדובר בשנת ה-12, שזהו תוך הזמן. שואלת הגמרא על סתירה בדברי רבה. הגוף הקשיה, בסיום דברי רבה יש קושיה וסתירה. אמרת, הרי אמרת שמכאן ואילך דיינו מבת 12 שנה ויום אחד אינה ממהנת. אלמה מוכח שגדולה היא, והיא גדולה היא, אם היא גדולה ראוי שתחלוץ. ומדוע אמר רבה שאינה חולצת? וכי תימא מספקא ליה, אם תאמר שספק הוא אם הביאה סימנים או לא הביאה, ולכן אינה ממהנת, מחשש שמה הביאה סימנים ואינה חולצת, מחשש שמה לא הביאה סימנים, ומי מספקא ליה? וכי אפשר לומר בדעת רבה שיש ספק בדבר? ואמר רבה, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה, 12 שנה ויום אחד, אינה צריכה בדיקה, משום שחזקה עליה שהביאה סימנים. מנסה הגמרא לתרץ אני מילי בסתמה. דברים אילו שאחר שהגיעה לכלל שנותיה, חזקה עליה שהביאה סימנים, נאמרו באופן הרגיל, שלא בדקו אותה. אבל אחר כאן בממרה של רבה, דבדקו ולא אשכחו לא. שבדקו אותה ולא מצאו סימנים, לא, בזה לא אומרים שהיא גדולה. שואלת הגמרא לתירוץ הזה, יחי, אם כן שלא מצאו לה סימנים, היא קטנה ותמען. והרי רבה אמר שאינה ממיינת. ושיבה הגמרא ומבארת את התירוץ, חוששין שמה נשרו, כלומר, אף שבדקו אותה ולא מצאו סימנים, אין מחליטים עליה בוודאות שהיא קטנה, אלא חוששים שמה הביאה סימנים אחרי שהייתה בת 12 ויום אחד, ונעשתה על ידי כך גדולה, אלא שלאחר מכן נשרו הסימנים, ונמצא שספק הוא אם גדולה היא או קטנה, ולכן אינה ממיינת ואינה חולצת. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, ניחא למאן דאמר חוששין, הדברים יהיו שווים לפי שיטת הסובר שאם בדקו ולא מצאו סימנים, אז חוששים שהיו ונשרו. אלא למאן דאמר שסובר שאם בדקו ולא מצאו, אין חוששים שהיו ונשרו, אלא מחליטים בוודאות שזו קטנה, מה יקל למאמר, מה אפשר לומר, על מנת ליישב מה שאמר רבה שאינה ממיינת. ומביאה הגמרא את המקור לשיטות המוזכרות. דאיתמר, כך נאמר בבית המדרש, רב פאפה אמר, אם בדקו ולא מצאו סימנים, אין חוששים שמה נשרו. ורב פאפי אמר, חוששים שנשרו. מנסה הגמרא ליישב שגם לפי הסובר שאין חוששים שמה נשרו, במקרה שלנו יש ספק. הנימי לדברים אילו שאמר רב פאפה שאין חוששים נאמרו לעניין חליצה, שאם באה לחלוץ לאחר 12 ויום אחד, ובדקוה ולא מצאו לה סימנים, אין חוששים לומר שהיו סימנים ונשרו וגדולה היא ותחלוץ. אבל עניין מיון, חוששים שמה נשרו והיא גדולה והיא צריכה גט. שהרי ספק דאורייתא הוא באופן שבא עליה לאחר שהיא גדילה בשנים, משום שהיא מביאה סימנים ונעשית גדולה, כנאה בעלה בביאה. דוחה הגמרא ואומרת מכלל, מתוך מה שאמרת שהמחלוקת היא בעניין החליצה מבואר, דמנדה אמר שחוששים שנשרו, כוונתו שגדולה ודאי וחולצת וקשה, והחוששים באלמה כאמר, והרי לא אמר אלא חוששים, שמשמעותו שחוששים לחומרה, ואינו ודאי. חוזרת הגמרא ומתרצת את דברי רבה בדרך חדשה, אלא לעולם מה שאמר רבה, מבת 12 ויום אחד אינה ממאנת ואינה חולצת, מדובר דלא בדקה, לא נבדקה אם יש לה סימנים. ולעניין חליצה, שצריך שתהיה גדולה, ודאי חיישינן, חוששים שמה עדיין לא הביאה סימנים והיא קטנה, ולכן אינה חולצת. וכי כאמר רבה, מה שאמר רבה, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה, אינה צריכה בדיקה, כי חזקה שהביאה סימנים, כוונתו חזקה היא לעניין מיעון, שאם היה הדבר כספק, היו מצריכים אותה בדיקה. ואמר רבה, שאין כאן ספק, אלא ודאי הביאה סימנים ואינה צריכה בדיקה, וקובעים שהיא גדולה, ולכן לא תמען. אבל לחליצה מודה רבה, דבעיה בדיקה. שאין סומכים על חזקה זו להתיר לה לחלוץ. מסיקה הגמרא הלכה לגבי הנידון עם חוששים שמה נשרו הסימנים. אמר עבדים מן ההרדה, הלכתה, אם בדקו קטנה שהגיעה לכלל שנותיה ולא מצאו לה סימנים, אין קובעים שהיא קטנה, אלא חוששים שמה היו לה סימנים ונשרו, ולכן אינה ממענת על הצליחה גט. ומקבילה הגמרא את ההלכה ואומרת, ואני מילי דברים אלו שחוששים שנשרו הסימנים וגדולה היא, אינה מלאה אחד הקידשה בתוך זמן, באופן שהבעל קידש אותה כשהייתה קטנה, והיינו יתומה שנתקדשה לדעת אמה ואחיה שהם קידושים מדי רבנן, ובעל לאחר זמן שנהייתה בת 12 ויום אחד, דייק הספיקה דאורייטה, שיש בזה ספק של אישת איש דאורייטה, שמה בישת הבעילה כבר הביאה סימנים וגדולה היא, וביה זו היא קידושין גמורים, ושוב אינה יוצא במיון אלא בגט. אבל מעיקר הלא, אבל אם לא בעליה אלא מתחילה, והיינו לפני שנשלמו לה 12 שנה, ולאחר מכן לא בעל, אין חוששים שהם היו סימנים ונשרו, שאף אם היה מבורר שגדולה היא, לא הייתה צריכה גט אלא מדי רבנן. וכיוון שאין כאן אלא חשש איסור דה רבנן, אין מחמירים לחשוש שם הגדולה היא. עכשיו מביאה הגמרא שיטה חדשה בדין מופלא הסמוך לאיש. אמר אבונה מופלא הסמוך לאיש, דהיינו תינוק בתוך הזמן מ-12 שנה ויום אחד, ועד 13 שנה ויום אחד, שיודע לשם מי הוא מקדיש, שנתבהר לגביו לאיל שהקדשו הקדש, אף על פי שלגבי שאר דיני תורה הוא קטן, אם כן מופלא הסמוך לאיש שהקדיש ואכל את הקדשו במזיד לוקה, ואף על פי שלגבי שאר מצוות התורה קטן הוא ואינו בר עונשין, לגבי איסור לא יחל דברו, דינו כגדול, שמוזער על איסור זה ונענש עליו, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', איש כי יפלי לנדור, מכאן למדו שמופלא הסמוך לאיש, דהיינו שיודע לפרש לשם מנדר, סמוך לאיש הוא סמוך לבוא לכלל גדול, דהיינו שנה אחת קודם הזמן הזה, בנקיבה כל שנת ה-12 ובתינוק כל שנת ה-13, נדרון עדר והקדשו הקדש. ונאמר במקום אחר, ספר במדבר פרק למד פסוק ג' איש כי ידור נדר לא יחל דברו. מכאן שכל שישנו בהפלאה שנדרון עדר והקדשו הקדש, ישנו בכלל איסור בל יחל. וכל שאינו בהפלאה אינו בבל יחל. אף על פי שבפסוק לא יחל לא נאמר כי יפלי, מכל מקום כיוון שלמדנו מכי יפלי שקטן היודע להפלות נדרון עדר, הרי הוא בכלל נאמר איש כי ידור נדר. ובסמוך לאיש כי ידור נדר נאמר לא יחל דברו, מכאן שגם מופלא הסמוך לאיש הוא בכלל העזרה הזו. כיוון שהיא זירתו התורה, אם עבר על כך, נהנש. מסייעת הגמרא לדברי רבונה. מיטיב רבונה בר יהודה. הקשה רבונה בר יהודה על שיטת האמוראים לקמן בדף מבב עמוד ב', הסוברים שרק אחרים נהנשים על הקדש יקדיש קטן, אבל לא הקטן עצמו. אם כן, הקשה רבונה בר יהודה לסיוע לרבונה. בקושייה הזו הוא מסייע לדברי רבונה הסובר שגם הקטן עצמו נהנש אם אכל את הקדשו. שנינו בברייתא, לפי שמצינו שישבה כתוב, הקטן כגדול לזדון שבועה, שאם נשבע מוזהר הוא שלא לעבור על שבועתו, והיינו מה שלמדנו מכי יפלי שכל היודע להפלות לפרש לשם מנודר ומקדיש, והוא סמוך להיות איש נדרון עדר והקדשו הקדש אף על פי שהוא קטן כל השנה הזו, ולאיסר, שאם אמר איסר עליי כיכר זו, איסרו איסר, ומה הוא איסר? מחלוקת המוראים במסכת שבועות דף חף, הבאי סובר איסר זו התפסה בשבועה, כלומר, אדם שאמר איסר עליי כיכר זו נחשב כמי שנשבע על איזו כיכר שלא יוכלנה, ואחר כך אמר על הכיכר שלפניו תהיה זו כזו, ורב הסובר שאיסר לפעמים הוא נדר ולפעמים שבועה. שאם אמר בלשון נדר איסר עליי כיכר זו, הרי זה נדר. אם אמר בלשון שבועה איסר שלא אוכל כיכר זו, הרי זו שבועה. אם כן, לפי שמצינו שישבה הכתוב, הקטן כגדול לזדון שבועה ולאיסר, ולבל יחל שמוזר על נדרו באיסור לא יחל דברו, אם כן יש לשאול האם יכול להיות שהושבה הקטן לגדול גם לעניין שיהיה הקטן חייב על הקדשו קורבן מעילה אם נהנה ממנו בשוגג, שהרי הנהנה מן ההקדש בשוגג בשיעור שווה פרוטה נקרא מועל וחייב לשלם מה שנהנה בתוספת חומש, ומביא קורבן אשם. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב זה הדבר, והוא מיעוט, שבא ללמד שרק לגבי הדברים הכתובים באותו העניין הושבה הקטן לגדול, ולא לגבי מעילה שעניינה מבואר במקום אחר. מסיים רבונה בר יהודה את הוכחתו, קטנה מיד, שנינו על כל פנים בברייתא שקטן הושווה לגדול לאיסר ולבל יחל, והיינו שהוא חייב על בל יחל מלכות. מכאן ראיה לדברי רבונה, שמופלא הסמוך לאיש, שיקדיש ואכל, לוקה. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא ואומרת, אימה אמור ותגרוס בברייתא שישווה כתוב הקטן כגדול, לאיסור בל יחל, והיינו שאין בזה אלא איסור בלבד ולא מלכות. מקשה הגמרא לדחייה, מה שאמרת שכוונת הברייתא לאיסור בל יחל בלבד ואין בו מלכות, קשה, כי ממה נפשך, איך שלא תפרש, יהיה קשה. אם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש דאורייתא, ולמדו זאת מאיש או אישה כי יפלי לנדור נדר, מלכנה מלילקה, ראוי הוא גם כן שילקה, שהרי כל שנדרון נדר מוזר הוא בבל יחל. והיא, אם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש, לאו דאורייתא, אלא זה דין מדי רבנן, אם כן, לא רק שאין עליו מלכות, אלא איסור נמי לקה. איסור גם כן אין על הקטן, שאם באו חכמים לתקן דין מופלא הסמוך לאיש, ודאי שלא תקנו, אלא שאחרים יהיו מוזרים על הקדישו. או הוא עצמו, לאחר שיגדיל, אבל בקטנותו, לא באו לאסור עליו, משום שקטן פטור מכל חיובי המצוות, ולא ניתן להטיל עליו תקנת חכמים. דוחה הגמרא את הראיה מהברייתא באופן אחר, ואומרת האיסור המבואר בברייתא אינו אמור לקטן עצמו, אלא לאותן המוזרין עליו. לאנשים גדולים שמצווים להפרישו מן האיסור, שאם נדר הקטן ובא לעבור על נדרו, צריכים הם להפרישו מכך. בקשה הגמרא לדחייה שמאמינה יש ללמוד מכאן, שקטן האוכל נבילות או עובר על שאר איסורים, בית דין מצווים עליו להפרישו מן האיסור. וזו מחלוקת המוראים במסכת יבמות דף קוף יודלת עמוד א', וקשה מדוע לא הוכיחו מן הברייתא הזאת כאן שבית דין מצווים עליו להפרישו. דוחה הגמרא את הראיה מהברייתא באופן אחר ואומרת אל האחה במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, כגון שהקדיש הוא הקטן ואכלו אחרים שהם גדולים, ואכן בל יחל לאמור בברייתא, זהו חיוב מלכות, ומכל מקום אין ראיה לדברי רבונה, משום שמה ששנינו שיש מלכות על הקדש שהקדיש קטן, אין הכוונה שהקטן לוקה, אלא לוקים האחרים שאכלו את הקדשו. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, הדבר מיושב לפי שיטת הסובר, הקדיש הוא הקטן ואכלו אחרים שהם גדולים לוקין, אז הדבר מבואר היטב, אלא למאן דאמר שאפילו גדולים אינם לוקים על הקדש הקטן, מה איכא למימר, איך נבאר זאת? וטעם השיטה הזו שאין אחרים לוקים, לפי שהדין של מופלא הסמוך לאיש, אינו אלא מדרבנן. מביאה הגמרא את מקור המחלוקת, דאיתמר נאמר בבית המדרש, הקדיש הוא הקטן ואכלו אחרים, רב כהנא אמר אין לוקין, ורב יוחנן ורש לקיש דאמרי תרווה, ושניהם אמרו לוקין. משיבה הגמרא, לפי השיטה שאין אחרים לוקים על הקדש קטן, יש לבאר את הברייתא כדרך שהוזכרה לעיל, שכוונת הברייתא לאיסור בל יחל, כלומר איסור בלבד שאין בו מלכות, ואיסור זהו מדרבנן ומוטל רק על הגדולים, כפי שנתבאר לעיל בגמרא שלא שייך לתקן איסור דרבנן על קטן. וקרא אסמכתא בעלמא, והפסוק שעליו מסתמכת הברייתא אינו אלא אסמכתא. והיינו מה שנאמר בברייתא לפי שמצינו שישווה כתוב הקטן כגדול, והכוונה לפסוק איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, שממנו נלמד דין מופלא סמוך לאיש, כל זה אינו אלא אסמכתא. אבל החיוב והדין הוא רק מדרבנן. מבארת הגמרא עכשיו את המחלוקת שהוזכרה. גוף הנעיין בגוף המחלוקת, קטן מבין 12 שנה ויום אחד, שהוא בגדר מופלא סמוך לאיש שהקדיש ואכלו אחרים את הקדשו, רב כהנא אמר אין לוקין. רב יוחנן ורש לקיש דאמרי תרוויו אמרו שניהם לוקין. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו האמוראים? משיבה הגמרא, מר סבר, רב יוחנן ורש לקיש סוברים שדין מופלא סמוך לאיש הוא דאורייתא, וכיוון שהקדשו הקדש מדאורייתא לוקין עליו. ומר סבר, רב כהנא סבר, שדין מופלא סמוך לאיש אינו אלא מדרבנן, ולכן אין לוקים על הקדשו. מקשה הגמרא על שיטת הסוברים שמופלא סמוך לאיש הוא מדאורייתא. מיטיב רב ירמיה, הקשה רב ירמיה על רב יוחנן ורש לקיש, שנינו בברייתא. יתומה קטנה שעשייתה אימה ונשואיה הם מדי רבנן, יתומה קטנה שנדרה, בעלה מפר לה, יכול להפר ולבטל את נדרה, ואם לא הפר נדרה נדר, אף על פי שהיא קטנה, אבל להיות והגיעה ל-11 שנה ויום אחד ויודעת לשם מיני נודרת, הרי היא בכלל מופלא סמוך לאיש. מקשה רב ירמיה, היא אמרת בישלמה מיושב הדבר אם נאמר שדין מופלא סמוך לאיש אינו אלא מדי רבנן, מובן איך יכול בעלה להפר את נדרה, משום דעת הוא נישואין דה רבנן, הוא מבטל נדרה דה רבנן. באים נישואים מדי רבנן, שבנישואים הללו הוא נשוי לאותה קטנה, ומבטלים נדר מדי רבנן. כלומר, ההפרה פועלת מכוח זה שהאישה נשואה לו, וכאן אף על פי שאינה נשואה לו אלא מדי רבנן, אבל הרי גם הנדר אינו אלא מדי רבנן, ולפיכך יש כוח בהפרה הזו לבטל את הנדר. אלא ימרי דאורייתא, אלא אם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש ומדאורייתא קשה, אתו נישואין דה רבנן ומבטלים נדרה דאורייתא? וכי באים נשואים דרבנן ומבטלים נדר דאורייתא, כלומר, כיוון שאינה נשואה לו אלא מדרבנן, ומדאורייתא אינו נחשב בעלה, איך יש כוח בהפרתו לבטל נדר דאורייתא? אלא מוכח שדין מופלא סמוך לאיש ומדרבנן בלבד, וקשה לדברי רב יוחנן ורש לקיש שאמרו שהוא מדאורייתא. מנסה הגמרא לתרץ ואומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, בעלה מפר לה ממה נפשך. איך שלא תפרש בעלה יכול להפר את נדרה? אי דרבנן. אם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש הוא דרבנן, הרי נדרה דרבננו. ואם כן, אף שאינה נשואה לו אלא מדרבנן, יש כוח בהפרתו לבטל את נדרה. היא דאורייתא, ואם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש הוא דאורייתא, מכל מקום הפר לה ואומר לה, בזה שמותרת היא, וזאת למרות שאין כוח בהפרתו לבטל את נדרה. למה? כי אף שהיא עוברת על נדרה, הרי כקטן שאוכל נבילות, ואין בית דין מצווין עליו להפרישו. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, והכי גדלה אכלה בהפרה כמיתה. הרי לאחר שנעשית גדולה, נמצא שהיא אוכלת את הדבר שנדרה ממנו על סמך ההפרה הראשונה שהיה בקטנותה, שלפי האמת לא הועילה. וכיוון שהיא גדולה, הרי זה איסור גמור לגביה, ואיך מביאים אותה לידי מכשול זה? תרץ את הגמרא, אמר רבה, בר ליוואי, מדובר שבעלה מייפר לה כל שעה ושעה. ועיקר הכוונה, שיפר לה פעם נוספת לאחר שגדלה ובעליה. והוא שבעל אותה לאחר שגדלה, שבעילה זו נחשבת קידושין גמורים מדאורייתא. ובאה הפרה דאורייתא ומבטלת את הנדר דאורייתא. דוחה הגמרא והב, הרי ההלכה היא כאמור במסכת נדרים דף ע"ב עמוד א', אין בעל מפר בנדרים קודמים לנישואין, ונדר זה קדם לנישואין דאורייתא. אלא מתרץ את הגמרא באופן אחר את הקושייה, איך הפרה של נישואין דרבנן מבטלת נדר דאורייתא? כדרב פנחס משמי דרבה, משמו של רבה, דאמר, רב פנחס משמי דרבה, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. שאם לא ירצה לא יקיים את הנדר, ומדובר שאפר לה רק פעם אחת, כשהיא קטנה, ולא אפר לה שוב לאחר שגדלה. ואף שבעודה קטנה נישואין אינם אלא מדרבנן, ומדאורייתא אינו נחשב בעלה, מכל מקום, כיוון שלפי דעתה הוא בעלה, סבורה היא שבידו לאפר כמו בשאר נשים, ונודרת על דעתו ולפיכך יכול לאפר. מקשה הגמרא לרב כהנא הסובר שדין מופלא סמוך לאיש אינו אלא דרבנן. אמר אביי תשמע בו ושמע ראיה ממשנה, שדין מופלא סמוך לאיש ומדאורייתא. שנינו במסכת תרומות פרק א' משנה ג' קטן שלא הביא שתי שערות שדינו כקטן שהפריש תרומה. רבי יהודה אומר, אין תרומתו תרומה. שהרי קטן הוא, רבי יוסי אומר, אם הפריש עד שלא בא לעונת נדרים, שהיא שנה אחת קודם זמן הגדלות, שאז דינו כמופלא סמוך לאיש אם יודע לשם מי הוא נודר, אין תרומתו תרומה, ואם הפריש משבא לעונת נדרים, תרומתו תרומה, שכמו שנדרו של מופלא סמוך לאיש, נדרו נדר, והקדשו הקדש, וכן תרומתו תרומה, שתרומה והקדש ונדר, הכל עניין אחד הוא שמקדיש בדיבורו, שקורא עליו שם. סברו, סברו רבנן בני הישיבה שרצו להקשות מן המשנה הזו, דקסבר רבי יוסי, שסובר רבי יוסי שחיוב תרומה בזמן הזה מדאורייתא. ואם כן, היא אמרת בישלמה מיושב הדבר אם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש דאורייתא, שלפי זה קטן שהגיע לעונת נדרים ברף רשאו, ומיושב מה שאמר רבי יוסי שתרומתו תרומה, משום דעתי גברא דאורייתא, בא אדם שהוא ברף רשא מדאורייתא, הוא מתקן טבלה דאורייתא, ומתקן טבל פירות המחויבים בתרומה מדאורייתא. אלא יאמר דרבנן, אבל אם תאמר שדין מופלא סמוך לאיש אינו אלא מדרבנן, קשה. עתי גברא דרבנן ומתקן טבלה דאורייתא, וכי יכול לבוא אדם שהוא ברף רשא מדרבנן בלבד, ויתקן טבל מדאורייתא? אלא מוכח שדין מופלא סמוך לאיש הוא דאורייתא. וקשה על רב כהנא שאמר לאל שהוא מדרבנן. תרץ את הגמרא, לא. לא זוהי דעתו של רבי יוסי, אלא כסבר רבי יוסי שתרומה בזמן הזה דרבנן. ולכן אף אם דין מופלא סמוך לאיש הוא מדרבנן, מכל מקום תרומתו של הקטן שהגיע לעונת נדרים תרומה, שראיקה חיוב תרומה אינו עליה מדרבנן. ויכול בר הפרשה מדרבנן לתקן טבל דרבנן. נסה הגמרא לדחות את התירוץ ולשאול וסבר וכי סבר רבי יוסי שתרומה בזמן הזה דרבנן? והתניא הרי שנינו בברייתא של סדר עולם, סדר עולם הוא לקט ברייתות כאין תוספתא או ספרי, נאמר בפסוק בספר דברים פרק למד פסוק ה' והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. הרי שמוזכרות בפסוק שתי ירושות של ארץ ישראל. מכאן שירושה ראשונה שירש יהושע בן נון ושנייה שירשו בימי עזרא, יש להן, כלומר יש להם דין ירושה, שהארץ נתקדשה פעמיים לעניין המצוות התלויות בה, בראשונה בכיבושה על ידי יהושע, ולאחר מכן בגלות נבוכדנצר, חורבן הבית הראשון, בטלה קדושת הארץ, והצטרכו ליהושע ולקדשה שינית כשעלה עזרא מבבל עם בני הגולה. אבל ירושה שלישית אין להם, שכאשר יבואו לעתיד לבוא והתיישבו בארץ ישראל, לא תיקרא זאת ירושה, שלא יצטרכו לרשתה ולקדשה, משום שבגלות האחרונה לא בטלה קדושת הארץ מגזירת הכתוב. והרי אמר רבי יוחנן במקום אחר, מן תנא, מי הוא התנא ששנה סדר עולם? רבי יוסי. הנה מבואר שלדת רבי יוסי, קדושת הארץ לא בטלה, ואם כן תרומה בזמן הזה דאורייתא היא. ולא כמו שתרצה הגמרא לאיל שלדעתו תרומה בזמן הזה דרבנן, מתרץ את הגמרא, אכן רבי יוסי תעני לה, הוא שנה את הברייתא הזו ולא סבר לה. הוא עצמו אינו סובר כן. אלא ששנה בברייתא את דעת התנאים שמהדור שלפניו, אבל דעת רבי יוסי שתרומה בזמן הזה דרבנני. ומביאה הגמרא ראיה לתירוץ שנאמר, אך אינה ממסתברא, וכן הוא מסתבר שמה ששנה רבי יוסי שקדושת הארץ לא בטלה, אין זה דעתו, אלא סובר הוא שקדושת הארץ בטלה ותרומה בזמן הזה דרבנן, דתניא שנינו בברייתא, איסה שנדמעה, איסה של חולין שנתערבה בתרומה בשיעור שאינה מתבטלת. תרומה בתהילה בחולין כשהיחס בין תרומה לחולין הוא 1:100 או יותר, וכאן מדובר שנפלה שאה של תרומה לתוך פחות מ-100 של חולין. וכמובן ששיעור הביטול הזה הוא חומרה מדרבנן, אבל מדאורייתא תרומה בתהילה ברוב חולין ולא צריך 1:100. אז אם כן נאמר בברייתא איסה שנדמעה, איסה של חולין שנתערבה בתרומה בשיעור שאינה מתבטלת, או שנתחמצה בשיעור של תרומה, או שנתערב שיעור של תרומה באיסה של חולין, וכיוון שנתחמצה האיסה מכוח השיעור, אין השיעור של תרומה בטל בה, דהיינו, שאפילו אם היחס בין תרומה לחולין הוא יותר מ-1:100, אין התרומה בטלה, לפי שהשיעור של תרומה יחמיץ את האיסה, וכל שטעמו ניכר, אין בזה ביטול. והאיסה הזו שמעורבת בתרומה, אסורה לזרים ואינה נאכלת אלא לכהנים. מכל מקום, האיסה הזו חייבת בחלה, ואף שתרומה אינה חייבת בחלה, והיה מקום לומר שמחמתה תיפטר כל האיסה, אין אומרים כן. לפי שמדאורייתא התרומה בתהילה ברוב ונחשבת כל האיסה כחולין, ורק שחכמים החמירו שלא תהיה בתהילה פחות מ-1:100. וכיוון שאין כאן דין תרומה אלא מדרבנן, אין האיסה נפטרת מחיוב חלה שהוא חיוב דאורייתא. וכן אינה נפסלת העיסה הזו בטבול יום, בנגיעת אדם או כלי שטבל היום מתאומתו שנטמע באב התאומה ולא העריף שימשו, שהוא שני לתאומה, ואם נגע בתרומה הוא עושה אותה שלישי לתאומה, ונפסלת בזה מדאורייתא. אמנם העיסה המדומעת הזו אינה נפסלת, משום שמדאורייתא התרומה שבה בתהילה, אלו הם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. ולא יחמירו חכמים שלא תהיה בתהילה בפחות ממאה, אלא לעניין איסור אכילה לזרים וכהנים טמאים. אלו רבי יוסי ורבי שמעון פותרים אותם מן החלה, משום שסוברים שחיוב חלה בזמן הזה אינו אלא מדרבנן. וכיוון שיש בתוך עיסה זו תרומה, אף שאין דינה כתרומה אלא מדרבנן, הרי היא פותרת את העיסה מחיוב חלה שגם הוא רק מדרבנן. ממשיכה הגמרא את הראיה, סברו, סברו האמוראים בני הישיבה לומר, מן דאמר, מי שסובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא, סובר שגם החלה בזמן הזה דאורייתא. ומאן דאמר מי שסובר שתרומה בזמן הזה דרבנן, סובר שגם חלה בזמן הזה דרבנן. שהרי שתי המצוות הללו תלויות בקדושת הארץ, וחלה נקרא תרומה. והנה כשנעיין בדברי הברייתא שרבי יוסי פטר עיסה המדומעת מחלה נראה, שהיא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר, כסבר שסובר רבי יוסי שחלה בזמן הזה דרבנן, אם כן, עתי דימוה דרבנן ומפקה חלה דרבנן, בת דימוה מדרבנן ומפקיע חיוב חלה שגם הוא מדרבנן. כלומר, אף שמדאורייתא אין כאן דין תרומה כלל, לפי שמדאורייתא היא בטלה ברוב, מכל מקום יש כאן דין תרומה דרבנן, ותרומה פותרת מחיוב חלה, שגם הוא אינו אלא מדרבנן. אלא יאמרת אם תאמר שחלה בזמן הזה דאורייתא, קשה. עתי דימוה דרבנן ומפקה חלה דאורייתא? וחיבה דימוה דרבנן ומפקיע חיוב חלה דאורייתא? אלא ודאי סבר רבי יוסי שחלה בזמן הזה דרבנן, ואם כן גם תרומה בזמן הזה דרבנן. וזה סיוע לתירוץ שנאמר בגמרא לאיל, שמה ששנה רבי יוסי שתרומה דאורייתא, אין זו שיטתו. והוא עצמו סובר שתרומה בזמן הזה דרבנן, ולכן יכול מופלא סמוך לאיש להפריש תרומה, אף אם דין מופלא סמוך לאיש הוא דרבנן. דוחה הגמרא את הסיוע הזה ואומרת ודילמה, שמה אף על פי שהוכח מהברייתא שלדעת רבי יוסי אין חלה בזמן הזה אלא מדרבנן? מכל מקום אפשר לומר, כסבר רבי יוסי, סובר רבי יוסי שתרומה בזמן הזה דאורייתא, ורק חלה דרבנן. וכדהדר, כמו שהשיב רבון הברי דרב יהושע לחכמים, שגם אם תרומה בזמן הזה דאורייתא, חלה אינה אלא מדרבנן. והגמרא מבארת איכן נאמרו דברי רבון הברי דרב יהושע המוזכרים. ואמר רבון הברי דרב יהושע, אשכחתנו לרבנן דבי רב, פגשתי תלמידים שבבית המדרש, דייתבי וכאמרי שהיו יושבים ואומרים, אפילו למאן דאמר, אפילו לפי שיטת הסובר, שתרומה בזמן הזה דרבנן? מכל מקום גם לדעתו חלה דאורייתא, שהרי בשבע שנים שכבשו את הארץ בימי יהושע בן נון, ושבע שנים שחלקו אותה לשבטים, כבר נתחייבו בחלה, משום שכתוב בעניינה בספר במדבר פרק ט"ו פסוק חי, בבואכם אל הארץ, והרי באו, ודרשו על כך בספרי על פרשת שלח, שינה כתוב ביה זו מכל ביות שבתורה, שבכל ביות שבתורה הוא אומר, והיה כי תבואו, והיה כי הביאך, וכאן הוא אומר בבואכם, ללמדך, שכיוון שנכנסו ישראל לארץ מיד נתחייבו בחלה. והיינו, שאף על פי שבכל הביות הכתובות בתורה אין המצווה תלויה בהן, חלה, אלא לאחר כיבוש וחלוקה. כאן כיוון שהביה כתובה בלשון הווה, משמע שחיוב המצווה חל, בשעה שהם נכנסים. אז אם כן, אפילו למאן דאמר, שתרומה בזמן הזה דרבנן, מכל מקום גם לדעתו חלה היא מדאורייתא, שהרי בשבע שנים שכבשו ושבע שנים שחלקו, נתחייבו בחלה, ולא נתחייבו בתרומה ובמעשר, משום שבמעשר כתוב בספר דברים פרק י' פסוק כ"ב, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, משמע שאינם חייבים, עד שיביא כל אחד ואחד את שלו, והיינו, לאחר חלוקת הארץ, וכמו כן בזמן הזה, שמקצת הארץ ביד ישראל ומקצתה בידי אומות העולם, פטורים מתרומה מדאורייתא, אבל חייבים בחלה. ואמינא להו אנא, ואני אמרתי להם, אדרבה, אפילו למאן דאמר תרומה בזמן הזה דאורייתא, חלה דרבנן. דתניא, אשר שנינו בברייתא, נאמר בניין חלה בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. שואלת הברייתא, אם כתוב בבואכם, יכול להיות שהפירוש הוא, מי שנכנסו לה שניים ושלושה מרגלים, יהיו חייבים בחלה. משיבה הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, בבואכם. והיינו שרק בביאת כולכם אמרתי שאתם מתחייבים בחלה, ולא בביאת מקצתכם. ממשיך רבון הברי דרב יהושע, וכי עסקינו עזרא, והרי כשהעלה עזרא את בני הגולה מבבל, לא כולו סלוק, לא כולם עלו, אלא מקצתם. אם כן, לא נתקדשה אז הארץ עניין חלה, ולכן גם בזמן הזה אין חיוב חלה, אלא מדרבנן. אומר החזון איש, כשאין רוב ישראל נמצאים בארץ, פשוט הדבר שאינם חייבים בחלה מדאורייתא. כפי שדרשה הגמרא, אין חיוב חלה אלא שכל ישראל או רובם נמצאים בארץ. משהו צריכה הגמרא לתלות הדבר בעליית עזרא, ולא די בכך שכעת אין רוב ישראל בארץ, זה כדי לומר שאפילו אם ישובו רוב ישראל קודם הגאולה העתידה, לא יתחייבו מן התורה בחלה, משום שאין קידוש הארץ אלא על ידי מלאך או נביא. וכיוון שלא נתקדשה הארץ לעניין חלה בימי עזרא, לא שייך חיוב חלה בזמן הזה מן התורה, אלא אם יהיה לנו מלך או נביא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ממזיין עמוד א'. לעומת הזכר, שאין חייו מתחלקים אלא לשתי תקופות עיקריות, קטנות וגדלות, חיי הנקבה מתחלקים לשלוש תקופות, ואילו הם, א', מיום לידתה ועד שתהיה בת 12 שנה ויום אחד ותביא שתי שערות באותו המקום נקראת קטנה, ב', מ-12 שנה ויום אחד והביאה שתי שערות נקראת נערה, ודינה כגדולה להתחייב בכל המצוות של התורה, אלא שיש להביא הזכויות עליה בנוגע לכמה עניינים, כפי שתבהר המשנה, ג', לאחר פרק הזמן של נערות, נעשית בוגרת ויוצאת מרשות אביה. המשנה שלפנינו בדף ממזיין עמוד א', עוסקת בשלבי התבגרות האלו. אומרת המשנה, משל משלו חכמים בעניין תקופות חייה של אישה והמשילו אותה בכל אחת מהן לפרי ההולך וגדל. תחילה נמשלת לפגע, תאנה שלא בשלה כל צורכה. ולאחר מכן בוחל, פרי שגדל מעט ואחר כך צמל, פרי שבשל כל צורכו. וצמל הוא לשון נוטריקון יצתה מלאה כמו שמפרשת הגמרא. פגע, בוחל וצמל הם שמות המיוחדים לתאנה. כתב הגרא, באליהו רבה למשניות שהמשנה דימתה את תקופות האישה לשלבי בשלות התאנה לפי שהאישה בבית אביה נמשלת לתאנה. על שם הכתוב במשלי זך, פסוק חי, נוצר תאנה יאכל פירייה, שאביה שנוצרה ששומר אותה אוכל פירותיה שהם מציאתה ומעשה ידיה, וכמו שפירות התאנה אינם נלקטים כאחד אלא היום מעט ומחר מעט, כך אביה אוכל פירותיה מעט מעט לפי מה שמוצאת ומה שעושה ומרוויחה. אבל אישה בבית בעלה נמשלת לגפן, ככתוב, אשתך כגפן פוריה. המשנה מפרשת את המשמעות של המשלים המוזכרים. פגע הוא משל לזמן שהיא עודה תינוקת, והוא כל זמן שאין לה סימנים לא בדדים ולא בשערות שבאותו המקום. בוחל אלו ימי נעוריה, שכאשר יש לה קצת סימנים בדדים, בדומה לפרי שגדל מעט, בידוע שהביאה שתי שערות למטה. ונערי, בזו ובזו, בין בקטנה ובין בנערה אמרו חכמים שאביה זכאי במציאתה, שאם זכתה בדבר מן ההפקר אינו שייך לה אלא לאביה. וטעם הדבר מובהר במסכת כתובות דף ממזיין שתקנו חכמים כן משום איבה. ופירש רשי שאם תהיה מציאתה לעצמה יקפיד על כך אביה ויבואו לידי איבה ולא יזון אותה. ותוסות שם מפרשים שהחשש הוא שאם יבואו לידי איבה יכול לקדשה למנובל ומוכה שכין. מטעם זה מציאתה לאביה אפילו אם היא מתפרנסת ממקור אחר ואינה סמוכה על שולחנו. וכן זכאי במעשה ידיה שאם הרוויחה לידי מלאכתה השכר שייך לאביה. וכן זכאי בהפרת נדריה שאם נדרה יכול אביה לבטל את נדרה על ידי שאומר מופר לך. צמל הוא זמן הבגרות וכיוון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה אלא הרי ברשות עצמה. מבארת המשנה את סימני הבגרות ומביאה ארבע שיטות חלוקות. איזו הוא סימניה של צמל שבהגעתם נעשית בוגרת? רבי יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמת תחת הדד שגדלו דדי עד שבחלקם התחתון הם נכפלים מעט על החזה ונוצר שם כמין קמת. רבי עקיבא אומר, מי שיגדלו עוד יותר ויתו הדדים למטה, בן עזאי אומר, מי שישחיר הפתאום את שהוא ראש הדד. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה אדם נותן ידו על העוקץ, על חודו של הדד שממנו התינוק יונק, והוא שוקע בפנים ושוהה מעט מלחזור. זוהי המשנה שלנו בדף ממזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את שורשן של הלשונות, פגע, בוחל וצמל. שנינו במשנה פגע עודה תינוקת, ומה שקראו חכמים לתקופה הזו בשם פגע, כדכתיב בלשון הכתוב בשיר השירים פרק ב' פסוק י' ג', התהנה הנתה פגע והם תהנים שטרם התבשלו. ועוד שנינו במשנה בוחל אילו ימי הנעורים. השם בוחל הוא כדתנן בלשון המשנה במסכת מעשרות פרק א' משנה ב', התהנים חייבות במעשר משיבחילו. ובביור המשנה הזו אמר רבא בר ברכה נאמר רב בשמו של רב שהכוונה שחייבות הן במעשר משילבין ראשיהן, שפירות התהנה משתנים כשהם גדלים וכן כשהדת גדל ומשתנה הרי זה סימן נערות. ויהיה הגמרא פירוש נוסף ללשון בוחל והיא בית אימא מאחה. אם תרצה תאמר שהשם בוחל מקורו מכאן. נאמר בספר זכריה פרק י' פסוק ח' ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלבי. כלומר שגם נפשם והיינו זיכרונם היה גדול במעי וממלא ומייציק את רוחי. והפסוק הזה נאמר על החדת רועי ופרנסי ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. והחכיד את שלושת הרועים בירך אחד ותקצר נפשי בהם וגם נפשי בחלבי. וביורו, מאחר שהרועים השחיתו דרכיהם, מאסתי בהם והרגתי אותם בחודש אחד. שהרג יהוא את כל בית אחיו, ובית אחזיהו מלך יהודה ואת אחיו ואת כל זרע מלכות דוד. והתליה אמו של אחזיהו הרגה את השאר, כאמור בספר מלכים ב' פרק ת'. ובוחל הוא לשון גודל, ואלו הם ימי הנעורים שכבר גדלה. אומרת הגמרא, השם צמל הוא כינוי לפרי שבשל כל צורכו, כמאן דאמר כמי שאומר יצתה מלאה. כלומר, מילה זו היא נוטריקון של יצתה מלאה. כלומר, שהפרי גדל ונתמלה, והוא משל לתקופת הבגרות. שנינו במשנתנו ואיזו סימניה, רבי יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמת. מפרש שמואל את כוונת המשנה, אמר שמואל כוונת המשנה לא משיעלה הקמת ממש, כפי שיכול להשתמע בפשטות, אלא כדי שיחזיר ידיה לאחוריה ונראית כמי שיעלה הקמת תחת הדד. מספרת הגמרא על הנהגת שמואל בלימוד המעשי של סימני הבגרות. שמואל בדק וחקר אחרי תכונות הסימנים שלמעלה בהמתי על דוגמת שפחתו הכנענית, ויאב לה 4 זוזי דמי בושתה, ומאחר שבייש אותה בכך נתן לה 4 זוזים כדמי בושתה בשביל להינצל מעונש המים. כך ביארו התוספות בדיבור המתחיל בדק, שלא היה חייב לשלם לה מצד הדין הממוני, שהרי אפילו לשיטת הסובר שיש תשלומי בושת על ביוש העבדים, הדמים ניתנים לאדון, ושמואל עצמו היה האדון של השפחה הזו. ומה שכותבים התוספות שהתשלום מועיל להינצל מהעונש, משמע שגם לכתחילה היה מותר לו לביישה באופן הזה, והטעם, לפי שמן הסתם, השפחה עצמה הייתה מתרצה להתבייש בשביל תשלום מגון, ונמצא שאין כאן עבירה כלל. מפרשת הגמרא מדוע שילם שמואל לשפחתו, שמואל לטעמי, הלך בזה לטעמו, אמר שמואל במקום אחר נאמר בניין עבדים כנעניים. לעולם בהם תעבודו, בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, יש לדרוש מכאן שלעבודה בלבד נתתים לכם ולא לבושה, שאסור לביישם. מספרת הגמרא על מידת הקפדתו של שמואל ושל המוראים אחרים בעניין בושת העבדים. שמואל מייחד להן, היה מייחד שפחותיו לאנשים שהם עבדיו, כל שפחה לעבד מסוים ולא היה מפקירן, ונהג כך בשביל שלא לביישן. אבל רב נחמן היה מחליף להן את של זה בזה ולא היה מקפיד על בושתן של השפחות, ובהגאות יבץ כתב שאפשר שעשה כן כדי שיתברו, שאם לא תתבר מזה, תתבר מזה. רב ששת זלזל בשפחותיו עוד יותר בזה, שמסר להן לערבי, והיה מפקיר אותם לערביים, ונוהג בהם מנהג הפקר. ותוספות בדיבור המתחיל, מסר להו לערבי מוכיח מכאן, שאף שעבדים כנעניים חייבים בכל המצוות שישה חייבת בהם, מכל מקום שפחה כנענית מותרת בגוי, והוא הדין שעבד כנעני מותר בגויה. ואמר להן, אמר רב ששת, הזדהרו מישראל, היה מזיר לשפחות, שתיזהרנה מישראל שלא ייקשל בהם, שהרי ישראל אסור בשפחה כנענית. שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, כדי שיהיה נותן ידו על העוקץ, והוא שוקע ושואל לחזור. וראה את הגמרא מהי עוקץ, אמר שמואל, עוקצו של דד, שממנו התינוק יונק. מביאה הגמרא תוספתא שונה דעות נוספות בעניין סימני הבגרות. תנו רבנן, שנו חכמי בתוספתא, אילו הן סימני בגרות. רב לזר בר בצדוק אומר, מי שתקשקשו הדדין, כלומר שיהיו גדולים הרבה, עד שינוע לכאן ולכאן בנגיעתם. רבי יוחנן בברוקה אומר, מי שיחשיף, מי שישחיר, ראש החותם הקצה של העוקץ. קוטעת הגמרא את דברי התוספתא ותמה עליהם, מי שיחשיף, אז כונה לה, הרי מי שישחיר, זהו זמן זקנה. אלא אמר רבשי, הוא מגיע את גרסת התוספתא, מי שיפציל ראש החותם, מי שיראה נקב בראש העוקץ שממנו ראוי לצאת החלב. ממשיכה התוספתא, רבי יוסי אומר, סימני הבגרות, מי שתקיף התרה את העוקץ, כלומר שיהיה עוקץ גדול ועבה ומוקף התרה. רבי שמעון אומר, מי שנתמעך הקף, מי שיתרחך המקום התפוח שבתחתית הבטן. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי שמעון מן התוספתא, שממנה מבואר כמו כן שהבגרות תלויה בנתמעך הקף. וכן היה רבי שמעון אומר, 3 סימנים נתנו חכמים באישה מלמטה, באותו מקום וכנגדן מלמעלה בדדים. הסימנים שלמטה הם העיקר והם הקובעים לגבי דין הגדלות, אלא שעל ידי הסימנים למעלה ניתן לעמוד על הסימנים שלמטה כדי להלן. פגע מלמעלה כשעדיין לא גדלו הדדים, בידוע שלא הביאה 2 שערות למטה, ולכן קטנה היא. בוחל מלמעלה כשהדדים מתחילים להשתנות ולגדול, בידוע שהביאה 2 שערות למטה והרי היא נערה. ומדובר שהגיע לכלל שנים שהם 12 שנים ויום אחד. צמל מלמעלה כשיש לה סימן מובהק בדדים, בידוע שנתמעך הקף, הרי היא בוגרת. מבררת הגמרא מהי קף, מהו הקף שהזכיר רבי שמעון. משיבה הגמרא, אמר רבון, המקום תפוח יש למעלה מאותו מקום, למעלה ממקום הערווה, והיינו בתחתית הבטן, וכיוון שמגדלת האישה, המקום ההוא מתמעך, מתרכך והולך. במשנה ובתוספת הלאל הובאו 7 שיטות לגבי סימני הבגרות, והגמרא מבררת איך נוקטים להלכה. שאלו חכמים את רבי הלכה כדברי מי, שלח להם רבי אין הכרעה בדבר וספק הוא, לפיכך ההלכה כדברי כולן להחמיר, כלומר יש לחוש לכל אחת מהשיטות, ואם הביאה אחד מהסימנים מחזיקים אותה כספק בוגרת. ולכן אם קידשה אביה וקידשה היא את עצמה לאדם אחר, צריכה גט משניהם, שהרי אם נעשתה בוגרת בסימן שהביאה, יצתה מרשות אביה ואין קידושיו כלום ותפסו קידושין שלה, ואם לא נעשתה בוגרת תפסו קידושי אביה והקידושין שלה אינה כלום, שאין נערה מתקדשת שלא לדעת אביה, כאמור במסרת קידושין דף מ"ג. מביאה הגמרא מחלוקת לגבי מה נאמרו דברי רבי שההלכה כדברי כולם להחמיר. רב פאפה ורב חיננה בריידר אביקה נחלקו באיזה הקשר אמר רבי שההלכה כדברי כולם להחמיר. חד מתניהה, אחד מהם שנה את דברי רבי לגבי המחלוקת של סמני הבגרות כפי שהובא לעיל, וחד מתני החצר צורית, אחד מהם שנה את דברי רבי לגבי דין חצר המחייבת במעשר כדי להלן. פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות נקראים תבל ואסורים באכילה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף פיחת עמוד א', שאין התבל מתחייב בתרומה ומעשר עד שייכנס לחצר או לבית, והוא שתהיה חצר זו משתמרת. ונחלקו התנאים מהי החצר המשתמרת שמחייבת במעשר. דתנן, שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ג' משנה ה', איזו היא חצר שחייבת במעשר. רבי שמעון אומר, כגון חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה. מפסיקה הגמרא את דברי המשנה על מנת לבארם. מהי חצר הצורית? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, שכן בעיר צור היו אנשים מושיבים שומר על פתח החצר, ולכן ראויה היא לשמירת כלים. ממשיכה המשנה, רבי עקיבא אומר, כל חצר שאין שם אדם מסוים לפתוח ולנעול, אלא שאחד פותח ואחד נועל, כגון חצר של שני שותפים, הרי זו פטורה שאינה נחשבת חצר משתמרת ואינה מחייבת במעשר. רבי נחמיה אומר, כל חצר שאין אדם בוש לאכול בתוכה, מפני עוברים ושבים, נחשבת משתמרת וחייבת, ומחייבת במעשר. רבי יוסי אומר, אף אם אין אדם בוש לאכול בתוכה, אבל כל שנכנסים לאנשים זרים מבחוץ ואין בעלי החצר, אומרים לו לנכנס, מה אתה מבקש? עדיין אינה נחשבת משתמרת ופיתורה ואינה מחייבת במעשר. רבי יהודה אומר, אם היו שתי חצרות זו לפני מזו, הפנימית חייבת, משום שאין בני החיצונית נכנסים בה, וחיצונה פתורה, משום שגם בני הפנימית פותחים אותה בשביל להיכנס או לצאת, והרי היא כחצר השותפים. וברר את הגמרא כיצד נוקטים להלכה. שאלו חכמים את רבי, הלכה כדברי מי? אמר לו, השיב להם רבי, הלכה כדברי כולן להחמיר, שאין הכרעה בדבר וספק, ולכן, אפילו אם אינה משתמרת אלא במידה מועטת, שאין אדם בוש לאכול בתוכה מחייבת במעשר, ואין אוכלים מפירות הנכנסים בה אפילו אכילת הרי עד שיתאסרו. מאידך, אין מחשיבים את הפירות כמחויבים במעשר בתורת ודאי, שאינו יכול להפריש מהם על טבל אחר שהוא מחויב בתורת ודאי, שהרי ייתכן שפירות האלו לא נתחייבו, ונמצא מפריש מהפטור על החיוב, וזה לא נחשב להפרשה, עד שתהיה בחצר המידה המרבית של השמירה, והיינו שיש שם שומר קבוע. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף מ"ו במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה התירוץ של הסתירה בברייתא שברישא המדויק שבית צערות בשנת י"ג עצמה הם סימן, ובסיפא המדויק שהם שומה? חמישה תירוצים אנחנו מחפשים. שאלה שנייה, מה דין בת י"ב שנה ויום אחד שלא בדקנו על עניין מיון וחליצה, ומדוע? שאלה שלישית, מה נפסק להלכה בבת י"ב שנה ויום אחד שבדקנו ולא נמצאו בסימנים לעניין מיון, ומדוע? שאלה רביעית, מה הדין מופלא הסמוך לאיש שהקדיש ואכלו אחרים את הקדשו, ומדוע? שאלה חמישית, למסקנת הגמרא, יתומה שנדרה, מדוע בעלה מדי רבנן מפר לנדרים מדי אורייתא? השאלה האחרונה, על דף מ"ו, לשם מה כתבה התורה שבעל יכול להפר לאשתו? הרי היא נודרת על דעתו. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י' בכסלו תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ו במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י"ד בכסלו תש"פ, ונלמד את דף מ"ז במסכת נידה. מרחק חבב דפים וימים מסיום הש"ס, בעזרת השם ובישועתו, שבת פרשת ויגש תש"פ. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.